בכלל, באופן כללי, העולם מתפתח. זה דבר כל כך פשוט, טבעי. אפילו האבולוציה הביולוגית זה משהו כל כך פשוט, אבל יותר מזה, ההתפתחות המוסרית. עולם שהוא אוסף מקרי של הרבה כוחות, עולם שאין לו שום כיוון, שאין לו התחלה ואין לו סוף, באמת, מי אמר שיתקיים בו איזון של כוחות בכלל? ולמה כוחות הרשע לא הופכים אותו לגיהנום? והיו זה כל כך פשוט וטבעי להבין, להתבונן ולראות איך ההיסטוריה האנושית היא כל הזמן מתקדמת. יש לנו כמובן עוד דרך ארוכה לפנינו. יש לנו כמובן ביקורת על הרבה דברים שגם היום. אבל כשאנחנו מסתכלים איפה היה אדם לפני 4,000 שנה, איפה היה לפני 2,000 שנה, איפה היה לפני 500 שנה, איפה הוא היום? אנחנו כל הזמן רואים התקדמות. לא רק באיכות חיים המטריאלית, לא רק בתנאים הפיזיים של החיים. האנושות והאדם כל הזמן בהתקדמות. בערכי מוסר, בהשכלה. כמה פעמים דיברתי איתכם, שמהפכת השכלה עיקרה, לפי הבנתי, זה לא שהמדע הגיע להישגים גדולים, זה שיותר ויותר בני אדם משכילים, זה שהמחשבה והלימוד הופכים להיות משהו יותר מרכזי בחיי האדם, אבל גם המוסר והערכים. העולם לפני 4,000 שנה היה אלילי, עם פולחנים מזעזים. רק לפני 600 שנה עוד בישלו באמריקה בני אדם בסירים, וגם באפריקה אכלו את המוח שלהם. רק לפני 300 שנה עוד הייתה עבדות לגיטימית, ואירופאים עם רובים היו שוחטים כפרים שלמים באפריקה ולוקחים עבדים נרצעים ומורידים אותם למכרות פחם כדי לספק כוח עבודה. אני לא אומר שעלייה היא רציפה. גם בתוך סרגל העלייה, עלייה לא חייבת להיות ככה. גם כשיש דברים כאלה, זה עדיין עלייה. זה כל כך דבר פשוט. ממה זה נובע? זה לא דורש אותנו לחשוב... אם כל בני אדם זה סתם אוסף מקרי של אנשים שמתגוששים ביניהם על הכוחות, איך האנושות כל הזמן מתקדמת? האם אפשר שלא להבחין שבמרכז ההתקדמות הזאת עומד העם היהודי? שרוב ערכי המוסר המוטבעים היום בתרבות המערבית מקורם בכתבי הקודש של העם היהודי? זה לא מעורר מחשבה? לפני 3,700 שנה קם יהודי אחד, לקח מקל, שבר את הפסלים וקרא תגר על אנושות שלמה שהאמינה באלילים, שהיו לה פולחנות אליליים נוראים של קורבנות אדם ושל אכזריות וניצול ועבדות ומעמדות וחוקי רשע, חוקי סדום ועמורה. והוא דיבר על אלוקים אחד וממילא על אחדות האדם ועל חסד ועל אהבה ועל האמת. והיה אדם אחד מול כל האנושות כולה. אלף חמש מאות שנה התחולל הקרב הזה בין התרבות הישראלית ובין התרבות האלילית. במשך 1,500 שנה אלה פעמיים העמים האליליים כבשו את מדינת ישראל, כבשו את תושבי לעבדים, שחטו ורצחו, שרפו את ירושלים ואת בית המקדש, פעם בימי נבוכדנצר, פעם שנייה בימי טיטוס. ועם כל זה, 200 שנה אחרי זה, כל האלילות מתחילה להתפורר, להתמוטט, ובאים כל הגויים ככה בהתגנבות יחידים לגנוב מאיתנו את כתבי הקודש שלנו, לגנוב מאיתנו את ערכי המוסר שלנו. ובבסיסה של כל האנושות המערבית מוטבעים כל ערכי המוסר שלנו, של נביאינו. זה לא מעורר מחשבה שיש יש פה מה שמכוון את התהליכים הללו? הם יותר מדי ברורים, יותר מדי מוגדרים, הם משאירים טביעות אצבעות מאוד ברורות. יש מאמר ידוע של הרב צבי יהודה בשם החיות הישראלית, שעל על גביו אחר כך כתב הרב יוסי קלנר ספרון מאוד מעניין, קצר, חשוב, בשם כארי התנסה. כל אחד מכם יכול פה לקחת את זה, לקרוא את זה תוך שבועיים שלושה. ושם הרב צבי יהודה אומר שבחיים הישראליים אנחנו מוצאים שלושה פלאים. שלושה פלאים שהם נגד כל חוקי ההיסטוריה, ומעוררים אותנו למחשבה שיש פה איזושהי חוקיות אחרת, יש פה איזושהי התגלות של משהו אחר, פרמטר אחר של מציאות. הדבר הראשון זה הקיום הישראלי. העם היהודי מתקיים נגד וחרף כל חוקי ההיסטוריה, נגד כל חוקי הטבע, נגד כל מה שאנחנו מוצאים בהיסטוריה האנושית כולה. אין בכלל שום עם בהיסטוריה ששמר על רציפות אתנית, תרבותית, היסטורית, גיאוגרפי, פוליטי, ויש תקופה כזאת ארוכה. ודאי לא עם שעבר התמודדות עם כל התרבויות שסביבו, עם שכולם רדפו אותו, עם שפעמיים כבשו אותו, החריבו אותו, פיזרו אותו לגלות, עם שרדפו אותו ועינו אותו בכל התקופות, עם שלחמו נגד דעותיו. ואיזה פלא, העם הזה המשיך להתקיים, ולא עוד שהמשיך להתקיים, הוא מתחזק, מתקבץ לארצו, ולאט לאט מתחיל להגשים את כל הנבואות שחזו לו הנביאים. העם הזה שומר על שפתו, שומר על תרבותו, שומר על אמונתו, שומר על כל דרכי חייו באופן מדהים. אין דבר כזה בהיסטוריה. אימפריות אדירות, מצרים העתיקה, פרס, בבל, אשור, רומי, יוון, המונגולים, הוויקינגים, האינדיאנים, כלום לא נשאר מאף אחד. רק עם היהודי חי וקיים ומתפתח וממשיך את אותה מסורת של תרבות, של אמונה, של שפה, של מצוות, של חיים. האם לא מתברר שיש פה איזשהו פרמטר אחר שהוא באמת מעל חוקי הטבע הרגילים, חוקי ההיסטוריה הרגילים? האם לא רואים פה את יד השם? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מתגלה עליך דרך השגחה אלוקית הפלאית שהוציאה את עם ישראל מכל המיצרים באותות ובמופתים, והפלא של הקיום ב-2000 שנות גלות הוא לא יותר קטן מהפלא של קריאת ים סוף ו10 מכות מצרים. גם אם זה היה פלא שהוא התחולל בניגוד לחוקי הטבע, וזה בדרך כביכול טבעית, עדיין הוא נשאר פלא. עדיין קשה שלא לראות פה את יד השם, קשה לא לראות פה את ממד הנצח, שבקיום היהודי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אבל לא רק קיום במובן הנמוך של המילה, כמו יבלית שגם אם עוקרים אותה היא חוזרת וצומחת, כמו ג'וקים שגם אם דורכים עליהם רססים אותם ופתאום שוב צומחים איזשהו פינה, אלא העם הזה הוא תמיד עומד במרכז ויש לו את ההשפעה התרבותית הגדולה ביותר מכל העמים בהיסטוריה. אין עוד עם שכל כך משפיע מאז ועד היום על סדר היום הציבורי בעולם, על ערכי המוסר, על המחשבות, על התקוות. ואפשר לכתוב על זה עכשיו מגילה ולדבר על זה שעות. אני תמיד אוהב להתבדח לבניין הגדול הזה שקוראים לו אומות מאוחדות, שבמסדרונותיו אין הרבה אנשים שאוהבים את העם היהודי. הוא לא קיבל הרבה החלטות חיוביות ביחס לעם היהודי. אבל כשישבו כל חכמי עולם וחשבו איך, מה לכתוב על הקיר הגדול של בניין האומות המאוחדות בניו יורק, משפט שמבטא את מחשבותיהם, את שאיפותיהם, את תקוותיהם, את רצונותיהם של אנשים שנמצאים שם מסדרונות, הם לא מצאו, לא באנגלית ולא ביפנית ולא בטורקית ולא בלטינית עתיקה ולא במצרית קדומה ולא בבבלית ולא בשום שפה שבעולם ולא בשום מקור תרבותי אחר בעולם, הם נזקקו ליהודי ירושלמי משיחיסט, מיסטיקן בשם ישעיהו הנביא, והם כתבו שם את הפסוק וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותם למזמירות. טיפוס משיחיסט, לאומני, מיסטיקן, יהודי, הם הולכים ומצטטים אותו. אתם יודעים למה? כי אין בעולם שום מקור אחר לתקווה, לאמונה, שפעם יהיה טוב, אלא נביאי ישראל. תבדקו. האם באיזשהו תרבות אלילית נאמר שיבוא יום והעולם יחזור להיות גן עדן? תבדקו. איזה פילוסוף העז להגיד דבר לא רציונלי כזה? תמיד היו פה מלחמות, תמיד יהיו מלחמות. תמיד בני אדם רבו אחד עם השני, תמיד הם יריבו אחד עם השני. תראו לי פילוסוף אחד שביטא אמונה שיום יבוא ובני אדם יגיעו להרמוניה. יש רק מקור אחד לאמונה הזאת, שהיא כל כך חזקה, שמפעמת בליבות בני האדם ונותנת להם תקווה לחיים, שיבוא יום וחיתתוך אבותם לעתים מהותם למזמרות. רק פנומן הנבואה, דבר השם שיורד משמיים אל הארץ, הפנומן הנבואי הישראלי, שדבר השם בורא שמיים וארץ מגיע אלינו, הוא זה שמוציא אל הפוח, מן הכוח אל הפועל ומעורר את תקוות האדם. אני לא יודע למה זה לא התבצע. אני כמה פעם אמר לכם, אני מאוד רוצה להבין עוד פעם להרצאה את פרופסור בן שלמה. פרופסור בן שלמה, ראש החוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, הוא נתן פה פעם הרצאה מדהימה. הוא דיבר על ההומניזם המערבי. תחת הכותרת ההומניזם המערבי נכנסים כל ערכי המוסר שהיום העולם המערבי מאמין בהם. והוא התחיל לקחת אותם אחד אחד ולהראות שאין להם שום מקור, לא בהיגיון ולא בפילוסופיה ולא בשום דת קדומה. כולם, בלי יוצא מן הכלל, יש להם מקור אחד, נביאי ישראל. יש לו בדיחה קבועה, שמעתי ממנו כבר בכמה הרצאות, שיש ארגון שמאלני אתאיסטי, שונא יהודים, בשם ארגון בצלם, שעיקרו לדבר על זה שבני אדם כולם שווים, וכשהוא רוצה לבטא את זה שבני אדם כולם שווים, הוא לא מצא שום מקור לכך שבני אדם כולם שווים, אלא להגיד שהם נבראו בצלם. מה זה בצלם? איזה מילה זאת בצלם? הם פשוט לא להם נעים להמשיך הלאה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. באמת, למה בהיסטוריה האנושית אף פעם בני אדם לא היו שווים? אתם יודעים למה? כי באמת בני אדם לא שווים. במה בני אדם שווים? יש יותר חזקים, יש יותר חלשים, יש יותר חכמים, יש יותר טיפשים, יש יותר עשירים, יש יותר עניים, יש בריאים ויש חולים. במה הם שווים? לפי חוקי הטבע, לפי חוקי הג'ונגל, החזק שולט בחלש, החכם מנצל את הטיפש, הבריא שולט בחולה. מי שיש לו כסף, העשיר, הוא יכול לנצל את העני. וכך היה במשך אלפי שנים על פני כדור הארץ. ובני אדם אף פעם לא היו שווים. היו שווים ושווים יותר. היו מלכים ורוזנים ובעלי כוח, והם שלטו. שלטו בכוח החרב או שלטו בכוח הכלכלה והכסף, זה לא משנה. אבל תמיד העולם מתחלק לשולטים ונשלטים. גם כשהמטריאליזם הקומוניסטי המציא את הפילוסופיה של כולם שווים, גם שם תמיד הייתה הכוונה, כולם שווים ויש שווים יותר. לקבוצה של עריצים שהחזיקו את המפלגה, שלטה ביד עריצים בכל המון העם. זה הפך להיות בית הסוהר ובית הכלא הכי מודרני בעולם. למה בני אדם שווים? יש רק סיבה אחת, כי הם נבראו בצלם אלוקים. בפרמטר האנושי הם לא שווים, הם לא שווים, ממש לא שווים. למה? כשאתה מקבל אנשים לעבודה אצלך, אתה אומר, אני מחפש בן אדם, לא אכפת לי, אני מכבד את כולם, כולם אותו דבר. לא, תעשה בחינות, תיקח את האדם שהוא יותר מוכשר, אם זה עבודה אינטלקטואלית, שהוא יותר חזק, אם זה עבודה פיזית, או יותר פיקח, אם זה עבודה מסחרית, או... אין שונים. יש רק פרמטר אחד שבו באמת כולם שווים, העשיר והמדי, הבריא והחולה, החזק והחלש, כולם שווים, אפילו צדיק והרשע, בזה שהם נראו בצל מנוקים. ואיפה למדו בני אדם את זה שבני אדם כולם שווים? רק מאיתנו. שאפילו כשתלה יהושע את חמשת מלכי כנען, אלה העריצים האכזריים, חלאת המין האנושי שהנהיגו פה, פולחנים אכזריים שאין דוגמתם, כמו לכבוש מלכים ולקצוץ את גאונות ידיהם ורגליהם ולהרגיל אותם לחיות על ידי זה שהם אוספים את הפירורים מתחת לשולחן המלך. אתם מבינים איזה תרבות הייתה שם? גם אז, אחרי שהוא תולה אותם על עץ להפחיד את כל הצרה שלהם, לפני שיורד הערב הוא מוריד אותם וקובר אותם, כי קללת אלוקים תלוי ולא תלין נבלתו על עץ. גם הוא בן אדם שנברא בצלם אלוקים, ואם היה מותר לך לעשות זה באופן רגעי בתור הפחדה כדי להטיל מורה לרשעים, אבל בסופו של דבר צריך כבוד אפילו לגופה שלו. מה המקור בכלל בכל העולם להתייחס ככה בכבוד לבן אדם אפילו לגופה שלו? כי זה כלי למשהו קדוש, זה רק תורת ישראל, זה שום מקור אחר. מה המקור שצריך לעשות חסד? חסד של אמת. חסד של אמת, בלי תמורה. אין איזה מקור. רק תורת ישראל. זה לא היה נהוג אף פעם. עד היום, לפני כמה שנים, עניין אותי התחום הזה. אז לקחתי קורס מאוניברסיטה פתוחה על אתיקה. עניין אותי קצת מה חושבים בעולם הכללי על הקריטריון למוסר, מה מוסרי ומה לא מוסרי. אין שם אמת מידה לומר למה אדם צריך לעשות חסד עם חברו. חוץ מהדבר הבא, שימו לב. רק אגואיסט שוטה, הוא חושב שאם הוא יהיה סוציומט, הוא רק ידאג לעצמו, יהיה לו טוב בחיים. אגואיסט נאור יודע שלא יהיה הכי טוב בחיים אם הוא יהיה נחמד לבריאות, ומדי פעם יעשה טובות, ויעזור לאנשים, אז זו השיטה הכי יעילה שיהיה לך טוב בחיים. זו ההגדרה של אמת המידה של המוסר שהיום רווחת בפילוסופיה של האתיקה. חסד של אמת, ללא גבול, ללא תמורה. מפני שאלוקים הוא מקור החסד, והוא עושה חסד לא מפני שהוא צריך משהו. אם צדקת מה תפעל לו? הוא לא צריך אותנו, הוא לא מקבל תמורה. וכל חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו הוא חסד של אמת, וטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. והאדם, כיוון שהוא נברא בצלם אלוקים, פסגת חייו זה ללכת בדרכי השם ולהידבק בטוב מפני שהוא טוב ולעשות חסד של אמת. אין עמוד כאלה של מוסר בשום מקום אחר בעולם. זה הכל מקור היהדות. מאיפה לקח העולם המודרני לכוח להילחם נגד העבדות? זה כל כך פשוט שיש עבדים. אלפי שנים תמיד היו עבדים בכל העולם. יש מקום אחד, לא לא תמצאו בשום מקום פילוסופיה שמדברת נגד זה. אפילו אפלטון חילק את העולם למעמדות. יש מעמד האריסטוקרטים, המושלים, הפילוסופים, יש מעמד החיילים, הלוחמים, ויש מעמד הפועלים, העיקרים, אנשי המקצוע. זהו, יש מעמדות, יש סדר בעולם. המקור היחידי לביטול העבדות זה תורת ישראל. אחד ההישגים הגדולים של העולם המודרני זה מה שנקרא חוק חינוך חובה חינם. זה נהוג בהרבה ארצות כבר כמה עשרות שנים. במדינת ישראל זה נהוג כ-2500 שנה. תלמוד תורה כנגד כולם, הכרה שעיקר האדם זה הדת שבו, זה כבר התחלנו מאברהם אבינו, זה כבר התחלנו ממתן תורה. אבל בבית שני, כהן גדול יהושע בן גמלה חוקק חוק חינוך חובה חינם, ושליחים היו יוצאים מירושלים לכל ארץ ישראל לוודא שבכל עיר ובכל כפר גובים מיסים, ובמיסים האלה סוחרים מלמדים, והילדים יושבים ולומדים ומוסיפים דעת. אתם יודעים מה היה בניו יורק בימי ישוע בן גמלה? היו שם אינדיאנים שבישלו אחד עם השני את השני על בסירים. לונדון הייתה ביצה. בפריז היו כמה כפרים פרימיטיביים של דייגים. ופה בארץ ישראל העם היהודי כבר חוקק חוק חינוך חובה חינם. ועל מה? איך להיות טוב? איך להיות מוסרי? איך ללכת דרכי השם? לימוד מקצוע זה לא היה חוק חובה, וזה לא היה חינם. אתה רוצה ללמוד מקצוע? הולך ללמוד מקצוע, עניינך. אבל ללמוד להיות בן אדם, ללמוד להיות מוסרי, ללמוד תורה, ללכת בדרכי השם, כל ילד בישראל חייב ובחינם. מה אני בחינם נותן לכם את התורה? אף אתם נותנים את התורה בחינם. אתם יודעים שבאירופה המעתירה, לא לפני 2000 שנה, 3000 שנה, לפני, לא יודע להגיד לכם בדיוק מה שנקרא על השנייה, אבל משהו שהוא לא יותר מבין 200, 250, 300 שנה לכל היותר. באירופה, המקום הכי נאור על פני כדור הארץ, אחרי עם ישראל, כן? רוב בני אדם לא ידעו קרוא וכתוב. רוב בני אדם לא ידעו קרוא וכתוב. שבעם היהודי כבר אלפי שנים כל ילד קורא בתורה. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים שבאירופה היה פעם חנות של אדם שתפקידו היה לקרוא מכתבים? איך אנשים היו שולחים אחד לשני מכתבים? היה בא אדם לחנות, מכתיב לחנווני, אני רוצה לכתוב לפלוני אלמוני מכתב, הוא מכתיב לו מה שהוא רוצה לכתוב, והוא כותב בשבילו, כי הוא לא יודע לכתוב. מכניס זה למכתבה, שולחים את זה עם דואר. דואר זה כבר קיים הרבה שנים, כבר בימי הרומאים היה דואר. דואר זה משהו עתיק. אבל לכתוב? המלכים, המושלים, היה להם את הכתבנים שלהם, וגם היה להם השכלה, הם ידעו לכתוב. אבל סתם אדם פועל ידע לכתוב, היה לו חנות, היה בשבילו מישהו כותב. עכשיו היה מגיע מכתב, ומי שנכתב לו מכתב, הוא לא ידע לקרוא מכתב. הוא לוקח את המכתב, הולך לחנות, ישלם כמה שקלים, והוא מקריא לו מה כתוב במכתב. היה סופר. סופר בשביל לקרוא. ההכרה שעיקר האדם זה הדעת שבו, שתלמוד תורה כנגד כולם, ומכור את הכל שיש לך ותלמד תורה, זה דבר שעם ישראל לימד את המין האנושי, דבר הכי פשוט. ועם זה אפשר לעשות סקירה ולעבור נושא אחרי נושא אחרי נושא. אבל אחרי כל הפרטים האלה, אתה שואל את עצמך, למה? מה מיוחד בנו? איזה שעם כזה קטן, כזה חלש, מעולם לא היה לו כוח, לא מדיני, לא צבאי, לא כלכלי, והוא בסוף מלמד את האנושות כולה, ערכים, מוסר, השכלה, צדק, איך זה? מה זה פה? אולי זה לא במקרה. או כמו שיש כאלה שאמרו מקרה אותיות רק מהשם. אולי יש פה איזושהי חוקיות? הדבר השלישי, כישרון החיים הישראלי. תראו, בכל עם ועם, הראשון זה הקיום הישראלי, השני זה השפעה הישראלית. זה שהעם הקטן הזה כל כך הרבה משפיע על כל העמים, על התרבות, על המוסר, על ערכי החיים, על ההשכלה, על הכל. לא רק שהעם הזה מתקיים, כמו שאמרתי, כמו איזה יבלית או ג'וטים, העם הזה בסוף, הקטן הזה, הוא עומד למרכז ההוויה האנושית, והוא משפיע את השפעה התרבותית הכי גדולה על כל העמים כולם. אני כבר לא מדבר על הנצרות ועל האסלאם ועל כל מה שהתפשט, הכל מתוך הפנומן הנבואי שלנו. הדבר השלישי, תראו, בכל עם ולשון יש דמויות מופת. כמה דמויות מופת אתם זוכרים בהיסטוריה? על מצרים העתיקה, על פרס, על אשור, על בבל, על יברן, על רומי. אז טוב, תתחילו לגרד, היה אפלטון, היה סוקרטס, היה פיתגורס, היה הומרוס. זו הייתה תקופה שהיה שם מספר אנשים בולטים. הלאה. כמה אנשים בולטים יש לאומה הצרפתית? כמה אנשים בולטים יש לרוסים? כמה אנשים בולטים יש לאמריקאים? כמה? יש עם שמעמיד בכל דור ודור, במשך מאות ואלפי שנים, כל פעם סוללה כזאת גדולה של אנשי מעלה, כוחות רוחניים אדירים, יצירה רוחנית, מוסרית, אינטלקטואלית, בעוצמה שאין לה אח ורע. מתקופת הנביאים, דרך המשנה והתלמוד, הגאונים הראשונים והאחרונים. יש עוד עם בעולם שיכול להתפאר בכל כך הרבה אנשים גדולים בהיסטוריה? ממשה רבנו דרך ישעיהו נביא עד רבי עקיבא ורבי חנינא בן תרדיון ורבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי ורבי זה ורבי זה ורבי זה, תנאים ואמוראים, עשרות ומאות, דרך ראשונים והיקפים אדירים, הרמב״ם והרמב״ן והרשב״א, כל אחד. אני לא אתווכח אם מישהו אומר אמת לא אמת, אבל כל אחד מהדמויות האלה היה איש מעלה בקנה מידה היסטורי, בחוכמתו, באציליותו, במוסריותו. לא אחד ולא שתיים, לא חמש ולא עשר, לא מאה ולא אלף. רבבות גדולים בכל הדורות, עד ימינו אלה. באיזה עוצמה, באיזה שיעור. יש מאמר מאוד יפה בממרי ראייה עמוד 200, מוזמנים לקרוא אותו, מאמר שכל אחד יכול לקרוא אותו, על גירי הצדק. שם הרב קוק מספר שיום אחד בא אליו איזה גר צדק עם בקשה שהוא ירשה לו לתרגם את הספר עדר היקר לכל מיני שפות אירופאיות. אז הרב כמובן, מה, הוא לא מתנגד, רק רוצה לשמוע מה מדובר. עכשיו הוא שומע סיפור כזה. האדרת, כן, היה חותנו של הרב קוק. היה איש מעלה מיוחד. ולפני פטירתו, באיזשהו שלב בחייו, הוא כתב איזשהו יומן, שבו הוא סיפר על כל ההנהגות האישיות שלו. ואת ההנהגות האלה הוא ציווה לבניו ואסר עליהם לפרסם את זה, ואמר, זה אני רק מוסר לכם צבא, אלה היו הליכותיי בקודש, ואתם בניי יקיריי, אם אתם רוצים לעשות לי נחת רוח בעולם הבא, תשתדלו גם אתם ללכת בדרכיי. זה חוברת שמת הרבה שנים לא התפרסמה. הרב נריה בשלב מסוים הצליח לשים את היד על החוברת הזאת, והוא פרסם אותה בתור חוברת תנה בשם נפש דוד. אחר כך מוסד הרב קוק הוציא ספר קצת יותר רבה, אוטוביוגרפיה של, של האדרת. שני ספרי מופת מדהימה. ושם האדם הזה מתאר את ההנהגות שלו. איך הוא חי ואיך הוא התמודד, כל דברים. דברים מדהימים. עכשיו אותו גר צדק סיפר לרב שהוא היה הכומר גדול בניו יורק. והיה תיאולוג ופילוסוף, והיה לו התכתבות עם הרבה מאוד כמרים והרבה מאוד תיאולוגים בעולם ממדינות שונות. היה כזה איש רוח קוסמופוליט. בסופו של דבר יש שם נושא אחר מאוד מעניין, שהוא מספר איך שהוא עזב את הכל ואיך שהוא חזר בתשובה, זאת אומרת איך שהוא החליט להתגייר, ונהיה גר צדק ועלה לארץ. כשהוא ראה את הספר של האדרת, אז הוא בא לרב קוק ואמר לו, תשמע, אני מבקש לקחת את הסיפורים שיש כאן. הרב קוק כתב בספר על האדרת רק אחוז משהו קצת מתוך מה שיש בספר הזה. הוא לא העיז להפר את הצוואה, לא לפרסם, אבל בכבודו של האדרת הוא מצא, הוא הרי הכיר את הצוואה בגלל שהיה נשוי לביתו של האדרת, כן? אז הוא במשפחה הכיר את זה. אז הוא הרשה לעצמו קצת מתוך הדברים האלה לכתוב בספר על האדרת. אותו גוי בא אליו ואמר, אומות העולם לא מכירים אנשים כאלה. לא מכירים קדושה כזאת. לא מכירים אהבת רע כזאת. לא מכירים סלחנות, ותרנות, עדינות, ענווה. לא מכירים דברים כאלה. אני מבקש ברשות לתרגם את זה בשפות ולשלוח את זה לאותם אנשים שבעבר הייתי מתכתב איתם, שהם יראו איך נראה תלמיד חכם יהודי. שם נכון, האדרת היה אחד מגדולי הדור, אבל הוא היה... היו כמוהו עשרות רבות. אפשר לקחת את הסיפורים עליו, על החפץ חיים ועל הרב חיים מוולוז'ין ועל רבי יצחק מוולוז'ין ועל על אבן האזל ועל... זה לא היה איזה דמות אקסטרווגנטית יוצאת דופן ש... שלא היו לפניה ולא היו אחריה כאלה. זה אחת מהדמויות שהיו אלפים כמותה לפניה, וגם עוד דמויות רבות כאלה אחריה. איך זה? אני לא מדבר על זה שאפילו במדע החיצוני שהוא לא שייך לעולמה של היהדות, העם היהודי תרם למדע הכללי בעולם יותר מכל עם אחר פרופורציונלית למספרו. יודעים את זה? אנשי המדע הגדולים בעולם, חלקם של היהודים בזה הוא לאין ארוך פי כמה וכמה מחלקם באוכלוסייה. אפילו בפרס נובל, ששם זה אנטישמים, שוודיה, נורווגיה, אנטישמים ידועים, לא יכולים למנוע את העובדה שכמות חתני פרס נובל היהודים שם עולה פי כמה על חלקם באוכלוסייה. פרס לנין ברוסיה אנטישמית, יש נדמה לי שם איזה 11% יהודים. כמה אחוז היהודים ברוסיה, כמה רוסיה זה היה, זה היה 250 מיליון איש. יש שם 3 מיליון יהודים. אחוז אחד באוכלוסייה, אולי. 11%, פרס לנינג, כשיהודים אסור להם להתקבל לאוניברסיטאות. כשרק יהודים יחידים היו מצליחים להיכנס לאוניברסיטאות. ואחרי זה, 11% מקבלי פרס לנינג זה יהודים. זה גם כן מקרה? אולי כל הדברים האלה הם לא מקרים? אולי כשאתה רואה תופעה כזאת שחוזרת על עצמה בכל כך הרבה מצבים, בכל כך הרבה תקופות, יש לה סיבה אחת. אתם יודעים שזה אחד מכללי היסוד שעליו התפתח כל המדע. אם אתה רואה תופעה מסוימת חוזרת הרבה פעמים במצבים שונים, תדע, זה לא סיבות שונות גרמו לה, אתה צריך לחפש את הסיבה האחת שגורמת לכך שהיא מופיעה בהרבה מאוד מצבים. הקיום הישראלי, ההשפעה האדירה של עם ישראל, כל אומות העולם, וכישרון החיים הישראלים היוצא דופן שאין לו שום אח ורע בהוויה האנושית, היא מעוררת אותנו למחשבה שיש כאן משהו שהוא מעל הממד המטריאלי האנושי החומרי. כן? השם שוכן ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל לעולם. מה שמתגלה לנו דרך עם ישראל זה יד השם בהנהגת העולם, בבניין הלאומים. אתם עדיי נאום השם ואני כן. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ריבונו של עולם בחר בעם הזה, ודרכו, דרך העם הזה, דרך ההיסטוריה שלו, הוא מנהיג את האנושות כולה, הוא מוביל את האנושות כולה לממש את הפוטנציאל של צלם אלוקים שגנוז בה. ריבונו של עולם מתגלה אלינו לא דעת דרך עולם הטבע, דרך הבריאה. מתגלה לנו דרך ההיסטוריה. זכור ימות עולם, בינו שנו דור ודור, שאל אביך ויאדגתך, שכניך ויאמרו לך. מיציאת מצרים ומתן תורה, האנושות צועדת לקראת היסטוריה חדשה של התגלות האמת האלוקית בעולם. ההתגלות הזאת היא משנה את פני המציאות, היא משנה את פני ההיסטוריה, היא יוצרת מצב שבו כל ההיסטוריה מקבלת פנים חדשות. ולכל זה קורא הרב האמונה הטבעית ההסתכלותית. אני אמרתי לכם שהתינוק שהוא פותח את העולם, פותח את העיניים ומסתכל סביבו, הדבר ראשון שהוא עושה, והוא עושה את זה כל חייו, הוא מנסה להבין את המציאות שהוא חי בה, מנסה לקבל מסקנות כדי לחיות נכון. צביעות העין הראשונית שאדם מישראל נקרא אליה זה להכיר את ריבונו של עולם דרך המציאות הגלויה. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. נכון, לא ראייה של פנים ופנים, שזה ראינו פעם אחת, לא היינו צריכים רק לראות איך הוא מתגלה. זה היה הערה נבואית של פנים ופנים, דיבר השם עמכם, וגם זה עבר אלינו מסעוד לדור דור, ואני תכף אדבר על זה. אבל מי אברהם אבינו ועד היום, יש גם דרך להכיר את ריבונו של עולם דרך הבירה, להסתכל על הבירה ולומר אין בירה בלא מלך. מי שמסתכל על העולם, מי שמסתכל על ההיסטוריה, מי שמסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, מי שרואה את כל האירועים, איך הוא יכול שלא לראות את המהלך, את הכיוון, את המשמעות, את הזרימה של המציאות בכיוון מאוד ברור. סיפרתי לכם, אני חושב, שהרב ציודה החזיק ככה בתחת המפה שלו, מכניס שם כל פעם איזה כל מיני דברים שהיה שמח בהם, מדי פעם היה מוציא מראה לנו. הוא קיבל איזה מכתב מאסיר ציון שישב במחנה ריכוז ברוסיה. מחנה ריכוז לאסירים פוליטיים. מי זה היו אסירים פוליטיים ברוסיה? יהודים, רוסים שניסו ללחם ששוויון זכויות, ונוצרים. ואנשים שניסו להילחם בשביל תביעות לאומיות של עמים אחרים שדוכאו על ידי הרוסים. אלה היו האויבים הפוליטיים של רוסיה. קיצור, אנשי מעלה. אז אני לא יודע איך התגלגל הדבר שאותו אדם התכתב עם הרב ציודה. אבל באחד המכתבים הוא כתב לרב ציודה, כאן במחנה הגויים, ההתכתבות הזאת התרחשה אחרי ששת הימים. ואתם יודעים שמלחמת ששת הימים יצרה, זאת אומרת, לא רק ששת הימים, הקמת מדינת ישראל בהתחלה. אחר כך אמרו שישמידו את מדינת ישראל רק יש זמן, אחר כך מבצע סיני. כן, מבצע סיני שוב היה, זה היה ששת הימים. אז המכתב הזה הוא קיבל קצת אחרי ששת הימים. שם אותו אסיר ציון כותב לו, פה במחנה ריכוז הגוי מכבדים אותי, כי הם אומרים אתה שייך לעם שכל מה שכתוב עליו בכתבי הקודש אכן מתקיים. סתם גויים, גויים במחנה ריכוז ברוסיה, הם מסתכלים על הפלא הזה של תקומת עם ישראל. איך היהודונים האלה שכל הדורות דרכו עליהם, שהיה נדמה כאילו שאין בהם שום חיים, שהם רק יודעים להיות כפופים ולקבל מכות, פתאום הם מתקבצים, חוזרים לארצם, מקימים מדינה, מקימים צבא, מנצחים את האויבים שלהם. זה לא התקיימות הנבואות? יש איזה הסבר רציונלי? הסבר היסטורי? או שכל זה בעצם יד השם? כל זה התקיימות דברי הנבואה? הוא כתב, כן, פה במחנה מכבדים אותי, כי אומרים, אתה בן עם שהנבואות התקיימו בימיו. יש אפשרות להיפגש עם ריבונו של עולם דרך התגלותו בבריאה ודרך התגלותו בהיסטוריה. כל זה שייך למאור הראשון שהרב קורא, האמונה הטבעית ההסתכלותית, שאדם מגיע לאמונה מתוך זה שהוא מתבונן בעולם, מתבונן בחיים ומקבל מסקנות. אני אגיד רק דבר אחד עוד אחרון על האמונה הזאת. אחת הבעיות הגדולות בחיים זה שאנשים לא פורסים את המבט רחב מספיק, וכשאתה מסתכל על תופעה בודדת אתה לא מבין גם אותה כמו שצריך. בשביל להבין תופעה בודדת, אתה צריך לראות את ההקשרים שלה, מאיפה היא באה ולאן הולכת, ולראות את התמונה הרחבה. ידועים דברי הרמב״ם שאומר, מי שלא מסתכל במבט על יותר, יכול להוכיח שכתוב בתורה, מצוות עשה מדאורייתא לעבוד עבודה זרה. כולכם אומרים אותה בהתלהבות פעמיים ביום. כי כתוב בתורה, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. ציווי. ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. סליחה, כתוב, ישמרו לכם פן ישתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. לא, זה בדיוק העניין. שאלה אם אתה קורא את כל המשפט, או שאתה קורא רק קטע. כשמסתכלים רק על קטע, אז הוא קטוע, והוא לא אמיתי, והוא מטעה. והוא לא מראה לך את המשמעות האמיתית. אתה רוצה להבין באמת מה יש פה? תסתכל כמה שיותר רחב, כמה שיותר גדול, כמה שיותר כלול, כולל, אתה תראה יותר אמיתי, כי מה שיותר כללי הוא יותר אמיתי. אם תרצו משל אחר, זה כמו בסטטיסטיקה. קח תופעה מסוימת, תבדוק אותה 10 פעמים, אתה יכול באופן מקרי לקבל תוצאות משונות. תבדוק אותה 1,000 פעמים, אתה כבר תקבל משהו שהוא באמת אמיתי. תבדוק אותה 1,000,000 פעמים, תקבל תוצאה שבסטטיסטיקה זה נחשב כמעט 100% של ודאות. כלומר, כשאתה בוחן דבר הרבה פעמים, בהרבה מצבים, בהרבה זהו, תסתכל על זה רחב מאוד, אז אתה מבין באמת מה יש שם. את אלוקים לא חוקשים דרך השאלה איפה היה אלוקים בשואה. כי אלוקים הוא לא היה רק בשואה. הוא היה 2,000 שנים לפני כן, וגם שיש עוד 2,000 שנים אחר. וגם השואה, מי שמתבונן בשואה ולא מסתכל עליה עם כל מה שקדם לה וכל מה שבא אחריה, את כל תהליכי האנטישמיות וההתפוררות של המוסר באירופה מצד אחד, ומצד שני מה שהתחולל בעולם היהודי בתחושה כבר שהגיע הזמן, ובכל זאת חוסר היכולת והזוועה של גילוי הפנים המפלצתיים של אירופה המשכילה, גרמניה, המדינה הכי משכילה באירופה, שהיו בה הכי הרבה אנשי מדע, פילוסופים, מוזיקאים, הכי מסודרים, הכי דייקנים, דנקשן ביטשן. ופתאום התברר שכל זה, שהוא לא בא מתוך אמונה בצלם אלוקים שבאדם, שבתוך כל זה משוקעים כל היסודות של האנטישמיות הנוצרית, ובעומק יותר גדול, האלילות הגותית העתיקה, כל זה יכול ליצור מפלצת עם חליפה ועניבה. הכל מסודר, כל קורבן רשום בדיוק את השם שלו, את תאריך הוצאתו להורג, וגם כמה קילו זהב הוציאו מהפה שלו, אם היה לו משקפיים או לא היה לו משקפיים. כי זה מסודר, אי אפשר להרוג בצורה לא מסודרת. ופתאום, באמת מתגלה, מתברר, מה בין בני לבין חמי? מה בין יעקב לעשיו? מה בין יעקב לעשיו? ואיך הבירור הזה, לאן הוא מוביל? ואיך מתוך כל זה קמה מדינת ישראל? ואיך כל זה חלק מגלות ארוכה שבצורה כל כך נוראה מתפוצצת ומסתיימת? הכל מקבל למדים אחרים. זוהי האמונה הטבעית ההסתכלותית שהיא באה מתוך רצון אמיתי לחפש את משמעות החיים, את הכיוון שלהם החיים זורמים. האמונה השנייה זה האמונה התורית. ריבונו של עולם יתגלה אלינו דרך התורה. אני אגיד פה רק דבר אחד. במשל, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות כמובן מהנמשל, אבל משל הוא תמיד עוזר להבין דברים. אתה יכול להכיר חבר דרך זה שאתה רואה איך הוא מתנהג. זה הרבה יותר מורכב, כי לא תמיד אתה יודע את כל ההקשרים, ולא תמיד אתה יודע מה מניע אותו, ולא תמיד אתה רואה לאן זה מוביל. אבל בסך הכל, אם אתה רואה חבר הרבה זמן, דרך ההתנהגויות שלו, לאט לאט אתה יכול להכיר אותו. ויש אפשרות להכיר חבר על ידי שהוא מדבר אליך. אבל לא סתם מדבר אליך באופן טכני. יש לך אולי להשאיל איזה עת. כך, אלא אתם מקיימים שיחות נפש ארוכות שבהם הוא מספר לך את כל מה שהוא חושב, את כל מה שהוא מרגיש, את כל מה שהוא רוצה, את כל מה שהוא שואף. אתה מכיר אותו לאין ארוך הרבה יותר טוב. אתה פתאום רואה מי הוא הבן אדם. אתה שומע את הקול הפנימי שלו, את הרצון הפנימי שלו, את האישיות הפנימית שלו. זה המשל. והנמשל לצורך העניין, אנחנו יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא דרך ההתנהגות שלו, שברא את העולם ושהוא מנהיג אותו וכל מה שהוא עושה איתנו עד היום, וכל עניין של הגאולה והקצר מגולה וקיבוץ גלויות ושיבת ציון וכל מה שהוא עושה איתנו, דרך זה אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא. אבל יש דרך אחרת להכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר אלינו, נשמע מה שהוא אומר, הוא לא סתם מדבר אלינו, הוא מספר לנו מה הוא רוצה, מה אומרת חוכמתו, בשביל מה הוא ברא את העולם, מה המשמעות של הכל. או כמו הנוטריקון שאני תמיד חוזר בפניכם, מה שחזל אמרו, אנוכי השם אלוקיך, א' נון חף י' זה נוטריקון, אנא נפשי כתבית יעבית. כביכול אומר הקדוש הוא, אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם. התורה זה שם השם. הגמרא לומדת שצריך לברך ברכת התורה מדאורייתא, מהפסוק כי שם השם אקרא אבו גודל אלוקים. כאשר אקרא את שם השם אז תברכו. מה זה כאשר אקרא את שם השם? התורה זה שם השם. מה זה שם השם? מה זה השם של השם? השם זה המהות. אתה רוצה לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא? הנה, תסתכל בתורה. היסוד של התורה, של כל האמת, של כל הצדק, של כל המוסר, של כל החז, של כל מה שיש בתורה, זה החוכמה האלוקית, זה הרצון האלוקי. אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא? דרך התורה אתה יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא. בנושא הזה אני רוצה לפתח בשיעור הבא. אני מזמן להכיר את הקדוש ברוך הוא.